שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש באר הגולה, מת המהר"ל מפראג, זכותו יגן עלינו. אנחנו בבאר הרביעי, במהדורה המצויה, זה בעמוד עין א', בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל, פרק רבי עקיבא. אני זוכר שאחרי השיעור בפעם הקודמת, אחד הלומדים היקרים אמר שיש לו שאלה על מה שנאמר, והנה השגחה עליונה זימנה אותו שוב לשיעור. אז אם כן, מה שאלתך אדוני? המהר"ל, אתה שואל כרגע, מה המהר"ל מסביר על סדר יומו של הקדוש ברוך הוא שמובא בגמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד ב'. כפי שהסברנו, לא בשיעור הקודם, כי אם לפני שני שיעורים. המהר"ל הסביר בהרחבה שכל המרכיבים של סדר יומו של הקדוש ברוך הוא מציינים את ההתחברות של הבורא אל הנברא. כי הרי מה הוא עושה בשלוש שעות ראשונות? לומד תורה. שתי אחרות. שלוש שעות השניות הוא דן את העולם, אחר כך עוד שלוש שעות זן את העולם, אחר כך שלוש שעות אחרונות משחק עם הלוויתן. מה זה התורה שהוא לומד? זה סדר העולם. אם יש סדר לעולם מצד הבורא, סימן שאכפת לו מכל העולם. זה האכפתיות. כך דן, אם אתה דן מישהו, סימן שהוא חשוב. אתה דן את מעשיו, אם הם ראויים או לא ראויים. כן? אם לא היה אכפת לך, לא היית דן אותו. ואם אתה מפרנס אותו, קל וחומר. ואם אתה משחק עמו, אתה ממש איתו. זה מה שהוא אומר. ואילו אם הוא לא משחק, אז הוא מלמד תינוקות של בית רבן, שעניינם שהם מסוגלים לקבל. זה מה שאמר המהר"ל, כפי שהסברנו לפני שני שיעורים. ובכן, היום אנחנו נעסוק בעמוד עין א', עמוד א', בעמודה השמאלית, פרק רבי עקיבא, שבת פתת עמוד א'. על מה מדובר שמה? אנחנו בשורה של אגדות שנראות כל כך מוזרות, שהם גרמו למבקרי חז"ל לזלזל חס ושלום וחס וחלילה בחז"ל הקדושים. המהר"ל אומר, אני לא אסביר את כל אגדות חז"ל, אבל אני אקח את היותר תמוהות, ומתוך זה שאני אסביר לך את החוכמה שבהן, תוכל להבין על כל דברי חז"ל כולם. אז עוד אחת יש לנו, ממסכת שבת, דף פ"ט, בפרק רבי עקיבא. כשעלה משה למרום, מצא לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו, משה, אין שלום בעיריך? מה, אתה מגיע, לא אומר שלום? אמר לפניו, כלום, יש עבד, נותן שלום לרבו. לא, לא מכובד. אמר, היה לך לעוזרני. אמר לו, ועתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לימו. זה באמת, כל הדיאלוג הזה הוא נראה מוזר ביותר. כן? משה עולה למרום, הקדוש ברוך הוא עסוק בלקשור, מה אתה לא בא לעזור לי קצת, משהו? מה זה הקטע הזה? בסדר? טוב. מה? האם כתרים קושרים? זה דבר מעניין. מה זה כתרים של העת העתיקה? זה לא עטרה. זה מין זר כזה, שכמו התפילין, אתה קושר את זה מאחורה. יעיין הכבודו במטבעות ההלניסטיות. ושם רואים מלכים יוונים שקושרים להם כתר מאחורה, נכון? כן, כן, כמו כן, כמו הציץ, למשל. כן, אחד. ולך לקשור כתרים. טוב, זה העבר מהספרות העתיקה, אל נעמי שמר. בסדר. טוב. כן, כתרי אותיות זה מה שאנחנו קוראים תגין. תגין, הצ'ופצ'יקים האלה שבולטים עליו. מה? זה לא התגין, אז מה זה כן? אבל מה זה תג? מה פירוש המילה תג? המילה תג זה בא מן הארמית, תגה, שפירושה כתר. כן? זאת אומרת שאם שמים תגים, סימן שקושרים אותם. מה, אתה לא ראית? בתחתית של כל תג, אם תסתכל טוב, אתה תראה שם איזה חוט. שהקדוש ברוך הוא הניח, והוא הניח את זה כל כך טוב שלא רואים. בסדר? אז וגם במאמר הזה יש הרחקה לפי הנראה בתחילת הדעת. כלומר, במבט ראשון זה נראה דבר מוזר, הזוי, לא ראוי, לא הגיוני. אמנם, כאשר תבין הדברים אשר התבהרו, אין לך תמיה בכל זה. כי התורה שנתן השם יתברך לישראל הוא הסדר האלוהי אשר סידר השם יתברך מאיתו. באיזה עניין התנהגו? נכון? למה כתוב כאן יתברך ולא יתברך? טעות דפוס, כן. כלומר, יש לנו כידוע ספורט מפורסם, והוא לחפש הטעות האחת לפחות בכל עמוד או עמודה. כן? אז הנה, מצאנו. זה צריך להגיד יתברך, אבל כתוב יתברך, לא להיבהל מזה. זה דברים שקורים, זה מדובר על עניינים שצריך כל טכניים, אז לא כדאי כל כך להאריך את הדיבור בנושא, זה סתם בזבוז זמן. נכון? ככה נראה לי. כן. הקושיה היה למה כתוב יתברך ולא יתברך. מה קשה להם בדבר הזה? מה שייחודי פה זה שהקדוש ברוך הוא עסוק בדברים מוזרים כאלה שהוא קושר כתרים. והשיחה הזאת, מה, אתה לא יכול להגיד שלום? ואומר, לא, אבל זה לא יפה שאני אגיד לך שלום. טוב, היית צריך לעזור לי, אז תעזור. האנשה מוגזמת מאוד. ראינו הרבה אנשה, אבל צריך להסביר את האנשה. בסדר? שהיא נועזת. זאת האנשה נועזת. זה הכל. אז זו הזדמנות בשביל המהר"ל להסביר על מה מדובר. אז הוא מזהיר קודם כל מה זה האותיות של התורה. כי אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא קושר כתרי אותיות. למה הכוונה? אז הוא אומר, כי התורה שנתן השם יתברך לישראל הוא הסדר האלוהי אשר סידר השם יתברך. אני מרשה לעצמי להוסיף את התו, כן? יתברך מאיתו, באיזה עניין התנהגו. בסדר הזה אין ספק שהוא על כל סדר והנהגה אשר אפשר שיהיה עד שאינה חרבות. כלומר, ברור שאם מדובר על הסדר של הקדוש ברוך הוא, זה הסדר העליון. אין למעלה מזה. שאין לומר כי יש סדר יותר עליון ויותר נכבד, שאם כן, למה היה ממעט השם יתברך בשלמות הנמצאים במדרגתם? כלומר, אם כבר הקדוש ברוך הוא תורח לתת לנו תורה, ברור שהוא ייתן לנו את התורה המושלמת ביותר עבורנו. וזהו שאמר, כאשר עלה משה למרום, מצא הקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. פירוש, התורה היא סדר אלוהי שנתן השם יתברך לישראל, והסדר הזה אי אפשר שיהיה סדר יותר עליון, ונמצא שיש כאן שני דברים. כל אחד מעלה בפני עצמו. האחד שהתורה מצוותיה אלוהיות, השני שאי אפשר שתהיה מדרגה יותר עליונה. זה יוצא לפי זה שבתורה יש לי שני צדדים, האותיות עצמן והכתר שלהם. האותיות שזה הסדר של המציאות, והכתר זה שאין למעלה מזה. זה מה שזה בא לומר. פחות לפי הפרשנות של המהר"ל. כי כבר אפשר שתהיה אלוהית, ויהיה אפשר מעלה גדולה, שהרי נתן לבני נוח תורה. ואם כן, התורה של בני נוח איננה מושלמת כמו התורה שלנו. כן, שבע מצוות בני נוח, אולי קצת יותר מזה, יש אפילו דעות שמרחיבות. כן? מה השאלה? נראה אם זה קשור לנושא, כן? נו. זו שאלה מעניינת מאוד, שלא תזכה למענה עכשיו. מדוע? כי זה לא הנושא שלנו. בסדר, אתה יכול גם לדבר על נוח, איך הוא בנה את הטבע. בני נוח, כן. כמה בנים היו לנוח? שלושה, נכון? שם חם ויפת. הוא רצה עוד אחד רביעי וחם לא נתן לו, נכון? מה? כן, אפשר לדבר גם על כמה מצוות יש ומאיפה למדו את זה. אני לא, חבל. אני מוכן, תראה, בהזדמנות אחרת נדבר על זה, אבל כיוון שאנחנו מוכרחים להמשיך בנושא הנלמד, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו חריגות. למרות שכמו שאתה אומר, בצדק, יש לזה איזושהי שייכות, השקה או משהו כזה. אבל אני קבלתי את עצמי, שעל מנת שלא לבזבז זמן בשיעורים, אני מתמקד רק בנושא הנלמד, ולכן אתה צריך לקבל את זה בהבנה, כי אנחנו קצת בלחץ של זמן, ולכן אנחנו לא נוכל להאריך כל כך בנושא החשוב הזה, שאתה כל כך רצית שנעסוק בו, ובאמת ליבי דואב בקרבי, שאינני יכול, בגלל הכללים שקבענו, ובגלל קוצר הזמן, להיענות לו. טוב, הלאה. אז מה שאומר כאן, כי כבר האפשר היה, האפשר שתהיה אלוהית, ויהיה אפשר מעלה גדולה. תגיד לו שאני לא פה. שהרי נתן לבני נוח תורה. ואומנם יש אחר תורת נוח, מעלה יותר עליונה, והוא תורת ישראל. ולפיכך, אז יוצא לפי זה, מה זה התורה של בני נוח? זה אותיות בלי תגין. נכון? כי יש למעלה מזה. ולפיכך אמר שהיה מוצא הקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות, שהכתר מורה על מעלה יותר עליון, שאין אחר זה עוד. כי זהו עניין הכתר, שאין על המלך מעלה עוד. הרי בשביל מה שמים כתר בראש המלך? לומר שאין יותר גבוה ממנו. ומפני שהתורה היא יותר עליון, ולכך יש על האותיות שבה, תגיד, לומר לך שאין מעלה אחריה עוד. ואף על גב דפירוש היה קושר כתרים לאותיות, כי האות מצד עצמו, כמו שעת נסגץ, צריכים תגין, ושאר אותיות אינם צריכים תגין, מפני שהתורה עליון על כל, כמו שהתבאר. ולכך צריכים האותיות שבה, דיינו אותיות שעת נסגץ, הראוי אל התגין, צריך להיות להם תגין, ואין צריך תגין בגט. ובשאר כתיבה, כי אם בתורה, לפי מעלת התורה, צריכים האותיות תגין. הרי התגין בתורה לומר שהתורה היא סדר אלוהי שנחרב עוד, ולכך הקדוש ברוך הוא היה קושר תגין לאותיות, כי התג הזה והכתר הזה שהוא יתברך קושר, אין על זה עוד. כן? אז זה המשמעות של התגין באותיות שעת נסגץ, שהם מורים על עליונות התורה. שעת נסגץ זה שין, עין, תת, נון, זין, גימל וצדיק, שזה האותיות שבספר תורה שמים עליהם שלושה תגים. בסדר? שעת נסגץ, כן. דווקא בהם, כי הם הראויות לזה. לא, נמוכות יותר. האותיות האחרות הן נמוכות יותר. כן, לפי השני.
לא דומה לכל העדות,
לכל דבר. כל העדות שמים שלושה תגים בשעת נסגץ, ותג אחד ב... כחי הבד או משהו כזה, ולא שמים במלאכת סופר. כן, כולם. מה לעשות? טוב. יש לפעמים שיש תג בכמה אותיות אחרות על פי מסורת, אבל לא בדרך קבע. ואמר הוא יתברך, אין שלום בעיריך? עכשיו ממשיך את האגדה. מה זה? מה? התורה שניתנה לבני נוח, יש תורה עליונה ממנה, והיא תורת משה. ההבדל העקרוני הוא שזה תורה לפרט וזה תורה לכלל. זו תורה דרך השלילה, זו דרך החיוב. אחד אומר, יש... כן, מה אתה אומר? נכון. ספר תורה לא מתויג וקשר, למה? כי אם אנחנו נלך לפי ההסבר של המהר"ל, שהאותיות עצמן מורות על החיוב, העיקר קודם כל זה שיש לי חיוב לקיים. זה שאין תורה למעלה מזה, זה שייך לתחום האמונה. זה לא לעיכובה. לכן, הספר תורה לא מתויג, כשר. מה? אני לא הבנתי את השאלה.
למה שמים
תגים בתור? למה לא לפי המהר"ל? המהר"ל זה לא טוב? זה הסבר יפה, לא? רגע. אתה רוצה הסברים נוספים?
לא, זה ההסבר.
ההסבר, לפי המהר"ל זה ההסבר.
לא לפי המהר"ל.
אבל למה אתה רוצה לא לפי המהר"ל? זה מה שאני לא מבין.
יהדות הייתה לפני המהר"ל.
נכון.
אז היה תגין.
למה שמו תגין? כדי להורות שאין למעלה מהתורה הזאת. לא, זה פירוש. זה פירוש. הפירוש הזה הוא אפשרי. יכול להיות, הרי המהר"ל סובר שהפירוש שלו הוא הפירוש שתמיד נתנו. כלומר, לזה התכוונו חז"ל כשהם אמרו שהקדוש ברוך הוא קושר כתרים. בסדר? לפי המהר"ל, כן. אבל למה לא? אני חושב שאנחנו פה בלופ. אתה שואל, או שאני מבין את זה אחרת, אתה מבין ככה, מה חייב אותם? או למה, או איך הם הסבירו את החיוב?
זה יפה, לא יפה, לא יודע מה, היופי בוודאי זה לא הסיבה, שעשו כתרים לאותיות.
הראייה. אנחנו מדברים על הבדל בין סיבת קיום המצווה לבין סיבת נתינת המצווה. סיבת קיום המצווה הוא אחד תמיד, כי השם אמר. בסדר? אבל זה תמיד, אבל לא על זה אנחנו, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים מה הטעם של הגזרה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא גזר עלינו לשים תגין? על זה אומר לך המהר"ל, כי זה בא להורות שאין למעלה מהתורה. בסדר, זה משהו. יכול להיות שתמצא פירוש אחר, יש פירושים אחרים, אבל מה שהפריע לי בשאלה שלך זה שאתה אומר שבעצם המהר"ל לא נותן את הפירוש, אבל הוא חושב שהוא כן נותן. אבל גם המהר"ל מסכים. לא, אז זהו, זה כאן הטעות. אם זה גזרה, צריך לשאול שאלות. כלומר, אם יש גזרה, אז זה תשאל השאלה. לא, 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 זה לא ככה עובד אצלנו. זה שיש גזרה, זה סיבה לשאול למה הגזרה. כלומר, אני מקיים כי זה רצון השם, אבל למה השם רוצה? ברור שצריך למצוא הסבר גם לזה. לא, אבל כלל גדול במצוות, יש ערך עצום לדעת את טעמיהן של המצוות. מובן? הם טועים. אלה שאומרים שלא צריך לבקש טעמים למצוות, טועים. אומר הרמב״ם, כי מי שאומר שאין לבקש טעם למצוות, עושה את הקדוש ברוך הוא פחות חכם מבני אדם. כי אדם לא יעשה דבר, אם הוא אדם חכם, לא יעשה דבר ללא טעם. אז איזה מעלה יש לומר על הקדוש ברוך הוא שיעשה דבר ללא טעם? אם באדם אתה מייחס טיפשות למי שעושה מעשים ללא טעם, אז אתה תגיד על הקדוש ברוך הוא שעושה מעשים שמצווה על דברים ללא טעם, לא יעלה על הדעת. ברור שיש טעם. לא. שלמה נכשל לא בגלל שהוא ביקש טעמים למצוות, אלא בגלל שהוא הלך נגד הטעם של התורה. כי התורה אמרה, לא ירבה לו נשים ולא יתות לבבו. אז התורה אמרה במפורש. והוא אמר, אני ארבה ולא אתה. זה בדיוק הפוך. הוא הלך נגד הטעם של התורה. התורה אמרה, אם תרבה תתה. הוא אמר, אני ארבה ולא אתה. טוב, אז פה הבעיה. כן. נכון. אבל ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, חכמי האגדה, הם אותם האנשים שאם הם היו חיים בתקופת הנבואה, היו נביאים. ולכן משהו מבית המדרש של הנביאים עבר אצלנו. ברור? אז אמנם אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו בני נביאים. האגדה. יש חכמי הלכה, חכמי אגדה. כן. כן. מה מהר"ל סובר על טעמי מצוות? שזה דבר נפלא וחשוב. רק הוא חולק על סוג הטעמים שנתן הרמב״ם. הוא לא אמר שאין לחפש טעמים. המהר"ל בעצמו נותן טעמים למצוות. הוא לא מסכים לטעמים שהרמב״ם נותן. הוא קובע את זה, ודאי. נכון, אדרבה, זה הטעם. אנשים חושבים שהמהר"ל מדבר כמו ליבוביץ', שליבוביץ' אומר שאסור לבקש טעמים. כן? אבל זה לא יכול להיות, כי איך המהר"ל יסכים עם ליבוביץ'? זה דבר שהוא סותר את עצמו בהגדרה. בסדר? בבקשה. התורה שהקדוש ברוך הוא לומד אותה, אותה הוא לא נותן. היא שלו. בסדר? לפחות אנחנו לא לומדים אותה.
כמו החידוש שאמרת לנו שיש...
התורה ותורה,
כן. שיש מדרג בתוך התורות. זאת אומרת, יש תורות שונות וכולם הן בעצם...
אלוהיות. נכון.
אז אנחנו בעצם מחלקים עכשיו, נותן לנו מדרג של שלוש רמות.
נכון. אכן כן. כן, בבקשה. להתחבר לשם.
מה הסיבה שהתורה של השם?
להתחבר אל עולמו. איך אני יודע? כי בשיעור הקודם למדנו שכשהמהר"ל מסביר את האגדה שהקדוש ברוך הוא לומד תורה, זה ההתחברות של הקדוש ברוך הוא אל עולמו. אז זה אמר על אמר את זה במפורש, כך שאני כבר יודע את התשובה. זה בדיוק מה שאמרנו. נכון. מה? נכון. זה גם אפשרי, אבל זה לא דובר כאן. כן. נכון. ודאי.
איך?
מה זה איך? אתה אמרת שזה מביא לידי יוהרה, עכשיו אתה שואל איך? על עצמך.
לא, אבל איך הם מביאים? נגיד משה רבנו, כתר לראשו. אתה כתר לראשו. יוהרה מול מי?
אז אתה אומר שזה לא מביא יוהרה.
בבקשה?
אז אתה צריך להחליט, קודם כל, מהי שיטתך? האם כתר מביא יוהרה או לא מביא יוהרה? אתה אומר, כתר מביא יוהרה. אני הסכמתי. פתאום אתה אומר, אבל כתר לא יכול להביא יוהרה.
אז
אני אשמח להבין את שאלתך העמוקה.
אמרנו שמי ששם כתר זה למעשה אין למעלה ממנו.
נכון.
איך משה רבנו שם כתר או שמו לו כתר או המלאכים שמים כביכול, האם למעלה ממנו מבני אדם או חס וחלילה ללמוד
על כלפי אדם? לא, גם כלפי בני אדם. כלומר, אין המלך הוא ראש המדינה. אין למעלה ממנו, פשוט. דברים פשוטים.
אבל דיברנו על משה רבנו שעליו מכל אדם.
לכן הוא ראוי שיהיה לו כתר. כי הרי תורת משה היא מעל כל התורות, והיא מחייבת את כולנו. זה הכל, נו, מה, זה פשוט, פשוט, פשוט מאוד. ואמר הוא יתברך, אנחנו ממשיכים כאן בדברי המהר"ל, ואמר הוא יתברך, אין שלום בעיריך? מה פירוש ההגדה הזאת? כלומר, שאתה חושב שאין על האדם, אל האדם שייכות אל פועל זה? כאשר פועל זה מתייחס אל השם יתברך ואין האדם משותף עם השם יתברך. והשלום מורה על השיתוף. כלומר, משה סובר בהתחלה שהתורה היא עליונה כל כך שאין לאדם שייכות בפעולת התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדרבה, יש שייכות בין האדם לבין התורה. קוראים לזה תורה שבעל פה. ואין העבד נותן שלום לרבו, מפני כי אין לעבד שיתוף עם רבו. ועל זה אמר, מכל מקום היה לך לעוזרני, לומר ועתה יגדלנה כוח השם, כי אף שאין כאן שיתוף אל השם יתברך שיומר שלום, שזה מורה על שיתוף, אבל מכל מקום היה לך לעוזרני, כן הפועל פועל רק כאשר יש כאן מקבל מוכן לקבל הפועל. ולכך אמר, ולכך היה לך לעוזרני, כי יש עזר מצד המקבל, כאשר הוא מוכן לקבל. ואם אין מקבל נמצא, ואם אין מקבל נמצא, לא יפעל הפועל התחלת הפעולה. הנה יש למקבל צירוף אל הפועל הזה. טוב, דבר עמוק מאוד נאמר כאן, שהתורה מניחה את הכתובת שאליה היא מופנית. ובזה מתברר שהתורה איננה חוכמה. כי חוכמה זה דבר שעומד לפני עצמו. למשל, חוקי הפיזיקה הם אמת בין שיודעים אותם, בין שלא יודעים אותם. יש עדויות היסטוריות שתפוחים נפלו עוד לפני שנתגלו חוקי הגרביטציה. נכון? מכאן שחוק הגרביטציה פועל גם אם אין מי שלומד אותו. לעומת זה, דיבור פונה אל מישהו. אם אין עם מי לדבר, לא מדברים. ולכן, כיוון שהתורה היא דיבור, היא מניחה את המקבל כחלק אינטגרלי של עצמיותה. ולכן, בלי המקבל אין תורה. בניגוד לחוכמה. מובן? טוב, מה? מה לא?
זאת אומרת, אם עכשיו לא, חס וחלילה...
אין ישראל, אין תורה.
אז מה יקרה לך?
אין תורה. הרי בשביל, התורה בשביל ישראל ניתנה, נכון? כלומר, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, שנאמר, בתורה דבר אל בני ישראל. במילים אחרות, הזהות ישראל היא זו שבשבילה יש תורה. כלומר, המקבל הוא חלק מהמסר.
Okay.
אני אתן לך דוגמה לדבר הזה. יש הלכה שמותר לרדות בעבד כנעני בפרך. מותר. כי הרי כתוב, באחיכם בני ישראל... לא תרדה בו בפרך. מכאן שבעבד כנעני מותר לרדות בפרך. אומר הרמב״ם, אבל היהודים לא עושים את זה. למה? כי הם רחמנים. נשאלת השאלה, אם התורה התירה, למה היהודים רחמנים? הרי זה מותר. ואם זה באמת דבר שלא ראוי, אז למה התורה התירה? תשובה, התורה נתנה את ההלכה הזאת לאלה שלא עושים אותה. כלומר, כל זמן שיש לעבדות לגיטימיות, אז יש צורך לאפשר באופן עקרוני שירדה בו בפרך. כי אם העבד יתחיל לעשות שטויות, צריך שיהיה אפשר להניש אותו. אבל, למעשה, ברגע שניתנה הסמכות, גם אין צורך להשתמש בה. לעומת זה, אם הלכות עבדים היו ניתנים לאומה אכזרית, אז ההלכות לא היו מתירות לרדות בפרך. זאת אומרת שחלק מהבנת מה שהתורה אומרת, זה לזכור למי זה ניתן. זה חלק מהעניין. מובן? כן, כמו בין מורה וסורר, וגם כמו בין סורר ומורה. גם זה וגם זה. גם כמו בין מורה וסורר, וגם כמו בין סורר ומורה. שבשניהם יש, זה לא היה ולא נברא. למה? זה כדי ללמד אותנו עיקרון. מה זה לא היה ולא נברא? כי לא ייתכן שיהודים יעשו כזה דבר. אבל גרמנים אולי כן היו עושים כזה דבר. כן? מה? שהתורה הייתה קיימת מה עוד לפני?
לפני עם ישראל.
זה נכון. נכון, אז מה? נכון. לא, זה לא סותר. כי אני, מה אני אמרתי? מחשבתם של ישראל קדמה לכל, נכון? מה זה מחשבתם של ישראל? המחשבה שיהיה ישראל, אז בגלל זה יש תורה, נכון? פשוט מה. נכון, בדיוק. טוב, אז מה שאומר כאן, שהיה לך לעוזרני, הכוונה שיש שותפות בין המקבל לבין הנותן. כן, אני קורא כאן, בעמודה השמאלית, בשורה שנייה, הנה יש למקבל צירוף אל הפועל הזה. בפרט אל התגין, שהם התחלת התורה. ואי אפשר לתגין בפרט שיהיה בלא מקבל, כי התגין הוא דבר דק, הוא התחלת התורה. ואם אין כאן מקבל, מוכן, שהוא הנושא, אין כאן התחלה, כמו זאת, נמצא. אף כי היא רחוקה מן האדם, התג שהוא דבר דק ביותר, והיא התחלת התורה, מכל מקום, התחלת התורה, בשביל האדם הוא המקבל, והוא יחשב נושא. ולכך, האדם הוא עוזר אל התחלת התורה, והם התגין. כתוב כאן, והם הגין, נכון? אז כנראה שהתו, כלומר, אצל ה... בחור שסידר את הדפוס, כנראה היה לו איזה משהו עם התו שלא הלך. כי גם לפני כן היה יתברך, היה כתוב יברך. גם פה התגין, ובמקום זה כתב הגין. זה, יש מקום לתיאוריה הזאת. אולי גם הגין זה אופן מסוים להגיד תגין. לא יודע. בסדר. מה? צריך לרשום תו. אצלך רשום בתו, איך זה יכול להיות? כן, מיד אחרי זה כתוב, ולפיכך? לא, זהו. לא. אצלך רוב הטעויות תוקנו. אשריך, אשריך. אבל זה יוצר, מצד אחד יש בזה מעלה, מצד יש בחיסרון, שאנחנו הפסדנו את הספורט. ולפיכך היה למשה לומר, ואתה יגדל לכוח, השם, כמה שהוא המקבל, במה שהוא המקבל, והוא נחשב נושא בפרט אל התגין הדקין שהם צריכים נושא מקבל, וכך משה הוא מצטרף גם אל הפועל, והוא מקבל מוכן, והוא אליו עזר. ואף על גב שאין העבד נותן שלום מרבו מצד שאין שיתוף וחיבור בין האדון ובין העבד. מכל מקום יש התחברות ושיתוף ביניהם מצד הפועל הזה, ויש כאן עזר. כי כאשר יש נושא מוכן לקבל, דבר זה נקרא עזר, ואין זה השתתפות ממש, ולכך היה ראוי לומר למשה, ואתה יגדלנה כוח השם, כי הגדלת הכוח בעולם הוא מצד המקבל, כאשר המקבל מוכן, אז הפועל יפעל. ואין צריך ביאור. וכאשר תבין דברים עמוקים, תבין כי דווקא הכתר מצד המקבלים. כי הכתר צריך לנושא. והרי הכתר הוא על האות, ויש לכתר נושא, הוא האות. ולפיכך צריך אל התגין נושא, מוכן לקבל. דבר זה היה למשה לעזר. כי המקבל משתתף דווקא מה שהוא הנושא, כי התג לדקותו צריך שיהיה לו מקבל מוכן. ואם לא היה משה שהוא המקבל שיהיה מוכן, לא היה כושר כתר לאות. ולכך על זה אמר, היה לך לעוזרני כמו שהתבאר, ואין כאן מקום זה, כי הוא דבר עמוק ועמוק מאוד. טוב, עד כאן להיום. שלום.